הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
מדי יום אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, השבת העבודה לדביר ביתך. דביר זה המקום שבו דיבר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בית המקדש. רחמנה על הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, בית המקדש. אפשר לתאר איך הוא היה נראה, מה היו הגדלים. זה לתאר את בית המקדש. אפשר לתאר אדם, איך הוא נראה, מה הגובה שלו. אבל באותה מידה, אם נתאר את האדם או את הפסל של אותו אדם, נהיה צודקים. אפשר לתאר את בית המקדש, אבל בית המקדש זה לא רק בית, זה בעיקר מסמל את המצב הרוחני של עם ישראל. בראשית ההיסטוריה, לפני חטא עץ הדעת, הייתה שלמות בעולם. אדם מושלם, אדם הראשון נברא בעולם מושלם בגן עדן. חכמינו שייכו את המושג הזה של גן עדן למקום הנשמות בעולם הבא, כשהם עולים למרום, מקום השראת השכינה. ומקום השראת השכינה דורשת השלמות. אדם הראשון חטא, החטא מגרש את השכינה, כמו שכתוב, כי עם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. החטאים הם אלו שמסתירים את פניו של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. האדם הראשון גורש מגן עדן, והוא מיוסר, והוא סובל על כך שהוא גורש מגן עדן. 26 דורות, וכעבור 26 דורות, הנה, נדמה שההיסטוריה חוזרת, העולם מגיע לשלימות נוספת. וירד השם על הר סיני, אומר המדרש ובראשית רבם, כיוון שחטא האדם הראשון, נסתלקה השכינה. אבל כעת מגיע משה רבינו, ומוריד אותה שוב לארץ, וירד השם על הר סיני. הייתה השראת השכינה, הקדושה, תארה, הכל כאן חוזר לעולם, שלימות יש בעולם. ואז שוב ההיסטוריה חוזרת על עצמה, חטא העגל שחטו, והשכינה שוב מסתלקת. אבל נשאר כאן משהו מעין השכינה. מה נשאר? איזה פיקדון נשאר מאז וירד השם על הר סיני? מהי נקודת האור שממנה היא יכולה השלמות לשוב ולצמוח? לוחות הברית שהורדו מהשמיים. התורה שניתנה לעם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני שורה עם הלוחות, שכינתי קשורה בתורה, עשו בית ללוחות, ללוחות הברית. לכן המשכן קרוי משכן, כיוון שבו שוכנת הקדושה, והוא מקום המשכן אל הלוחות. בבית הזה תשרה הקדושה, בית המקדש. זוהי פיסת גן העדן עלי אדמות. לכן אומרת המשנה בפרקי אבות, עשרה ניסים נעשו במקדש. והגמרא מסכת יומא בדף כ"א אומרת שהיו עוד הרבה יותר ניסים. לכאורה זה דבר גדול, ניסים, הקדוש ברוך הוא מגלה את השגחתו כאן בעולם. אבל אומרת הגמרא מסכת שבת בדף נ"ג שצריך לחשוב בצורה אחרת, ההשקפה היא שונה. תנו רבנן, מעשה באחד שמתה אשתו, הניחה לו בן לינק. לא היה לו כסף לשלם למיינקת שהיא תניק את בנו. נעשה לו נס והוא הניק את אותו תינוק. הוא הניק את בנו. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר לו אביי, יד רבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית. הוא לא זכה שיפתחו לו שערי פרנסה להרוויח שכר, לתת למיינקת, אלא הוא צריך לעשות לו נס של שינוי סדרי הבריאה, כדי שהוא יוכל לתת תזונה לבן שלו. אומר המערשה, בוודאי לאותו אדם הייתה זכות מסוימת, אם לא כן, הוא לא היה זוכה לנס כזה, אבל מצד שני הוא היה גרוע בכך שנמנע ממנו להסתכר כדרך כל הארץ, אלא במקום זה נעשה לו נס. ואדם שנעשה לו נס, מנקי מהזכויות שלו. כך אומרת הגמרא מסכת שבת בדף למד ב', לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה, וגם אם עומד במקום סכנה, ונעשה לו נס, שלא ישמח כל כך, כיוון שאם נעשה לו נס, ניקו מהזכויות שלו של העולם הבא. כי בעולם הטבע ישנם חוקים, ואם האדם הזה ניצל, לקחו מהזכויות הרוחניות של העולם הבא, ושדדו את מערכות הטבע בעולם הזה, וזה חיסרון, כי כל יציאה מסדר הבריאה, אומר המהר"ל, ראה היא, כביכול, התרחת הבורא, כך אומרת הגמרא מסכת תענית בדף כ"ד. הקדוש ברוך הוא בחר עבורנו את דרך הטבע כהנהגה הראויה. לכן היו מרבותינו שהייתה להם יכולת לחולל ניסים. אבל כמו שאומרת הגמרא מסכת תענית, לא רצו להטריח כביכול את הקדוש ברוך הוא. הם לא רצו ליהנות ממעשה ניסים. וכך כתוב בספר חסידים, לעולם ינוס אדם מן הניסים. וגם כשנעשים ניסים, לדוגמה, תיבת נוח, כל כך הרבה ניסים נעשו בתיבה הזו, אבל בכל זאת, אומר הרמב"ן, בשביל שהדברים יהיו מעט בדרך הטבע, הוא נתבקש לעשות תיבה, למרות שהתיבה הייתה קטנה מדי בשביל להכיל את כל החיות שהכניס שם נוח, אבל כל נס שנעשה, אם נעשה נס, שיהיה לפחות משהו בדרכי הטבע. אז אם ראינו שניסים, זה כביכול להטריח את הקדוש ברוך הוא. לעולם ינוס אדם מן הניסים. אדם לא צריך להיות במקום שיש ניסים. אז למה כאשר חז"ל רוצים לשבח את המקום הנבחר, זה בית המקדש, הם משבחים אותו במשנה פרקי אבות, 10 ניסים נעשו במקדש. בגמרא מסכת עם אחף א', עוד יותר מ10 ניסים נעשו במקדש. אם ניסים מבטא רעיון לא כל כך טוב, למה הגמרא מתארת את גדלותו, איכותו של בית המקדש, בכך שהיו בו ניסים. אומר החסיד יעבץ, הסבר נפלא. הניסים שנעשו במקדש לא היו ניסים. זה היה טבעו של עולם. בגן עדן, במקום של השראת השכינה, שם רואים את הניסים כמעשה טבע. זה נורמלי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שיהיה משועבד לתורה. לכן, בבית המקדש הייתה שכינה שורה, שם הניסים הם דבר טבעי. טבעי הוא שמי גשמים לא יחבו את אש הקודש, שרוח שערה לא תסיט את אשן המערכה, טבעי שבשר הקורבנות לא יתקלקל, טבעי שלא יראו שם זובים. במקום השראת השכינה, שם הניסים הם דבר טבעי. לכן בדרך כלל אין לשבח את הניסים. לעולם ינוס אדם מהניסים. לא להטריח את הקדוש ברוך הוא עם ניסים. העולם הוא עולם של טבע. אבל בית המקדש, הטבע זה הנס. טבעי שהמים לא מכבים את האש. טבעי שרוח שערה לא תסיט את השן המערכה. טבעי שבשר הקורבנות לא יתקלקל. שם ניכר שעולם החומר משועבד לעולם הטבע. וכשבעולם יש את בית המקדש, לא רק בית המקדש נראה אחרת, אלא זה משפיע על העולם כולו. מהניסים שנעשו במקדש, היו גם ניסים שנעשו בירושלים. אפילו הייתה השפעה על פירות הארץ, בשאר רחבי הארץ. אבל אחרי שחטאו, בגלל חטאינו, אנחנו גלינו ממקום בית המקדש, ממקום הקדושה. חטא וגן עדן לא הולכים יחד. כמו שאדם הראשון גורש מגן עדן בגלל החטא, כך ניטל מאיתנו בית המקדש בגלל החטאים. ומאז אין מנוח, אין מרגוע. כל צרה שצפה ועולה, היא מזכירה כמה בית המקדש חסר. כל צרה שצפה ועולה, היא מזכירה שההתנהלות של עולם הטבע, זה לא מתאים לנו, זה לא אנחנו, זה לא המים שבהם הדגים צריכים לשחות, זה לא המים שלנו. המקום שלנו זה בית המקדש, המקום שלנו זה גן עדן, המקום שלנו זוהי השכינה, המקום שלנו טבעי שיש ניסים. ובמקדש עבדו ללא נעליים. והתורה בספר שמות אומרת שהקדוש ברוך אומר למשה רבינו, אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך. למה? כי המקום אשר אתה עומד עליו הוא אדמת קודש. למה? דווקא את הנעליים צריך להוריד במקום קדוש. אומר בעל השו"ת, שואל ומשיב, הגאון רבי יוסף שאול נתנזון, אומר השל"א הקדוש בסידורו בסדר ברכות השחר, מה שמברכים ברכת שעשה לי כל צורכי, כשנועלים את הנעליים, ובגלל שיש 4 יסודות בבריאה, יסוד אחד דומם, יסוד שני צומח, יסוד שלישי חי, יסוד רביעי מדבר. הדומם הוא מהווה קרקע בשביל הצומח, הצומח מהווה בסיס בשביל החי, והחי המדבר ניזון ממנו, מנצל אותו, רוכב עליו, משתמש בו. לכן כשאדם לובש את הנעליים שלו שעשויות מאור של חי, בזה הוא מלמד שיש לו ממשלה על הדומם, הצומח והחי. כי בנעליים יש גם את מימד האור, גם את מימד הצומח וגם את מימד החי. שלושת המימדים נמצאים בנעליים, ולכן זה הזמן לברך ברכת שעשה לי כל צורכי, כי בנעליים יש את כל המימדים. על בסיס זה הסביר בעל השו"ת, שואל ומשיב, מה שהתורה אומרת של נעליך מעל רגליך, במקום שהוא אדמת קודש, כי במקום הזה ההתנהלות היא לא כמו ההתנהלות הטבעית שהדומה הוא פחות מהצומח והצומח פחות מהחי, אלא כאן המקום הוא אדמת קודש, הדומם נעלה יותר מהצומח, מהחי, אולי אפילו מהמדבר. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא של נעליך, למה? כיוון שהנעליים מבטאים את השלטון של האדם, את הממשלה של האדם, שעשה לי כל צורכי. ומהו כל צורכי? זה הנעליים של האדם, כי בנעליים זה מסמל את המימד של דומם, צומח וחי. לכן כאן של נעליך, כאן אין לך שלטון על הדומם, כאן הסדר הוא מתהפך, המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, של נעליך, כי המקום הזה הוא מעל הכל, הוא מעל הסדר של דומם, צומח, חי, אין לך שליטה כאן. אז נסכם בקצרה, ראינו שהנעל היא עשויה מהדומם, צומח וחי. באדמת קודש של נעליך, תוריד את הנעליים. למה? כי אתה במקום שהסדר הזה של דומם, צומח, חי, הוא לא שייך שם. הסדר שם הוא שהדומם הוא אפילו גבוה יותר מהצומח, מהחי, אפילו מהמדבר. תוריד את הנעליים. הנעליים מבטאים את הממשלה של האדם, ולכן ברכת שעשה לי כל צורכי, הברכה הזו מתייחסת אל הנעליים של האדם. הנעליים מסמלים את השליטה, את הממשלה של האדם על הבריאה. כי הנעליים מכילים גם את מימד הדומם, גם הצומח, ואפילו את החי, אור הנעל, לא פעם מגיע מהחי. על בסיס כל הדברים האלה, מסביר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, למה ביום הכיפורים ובתשעה באב יש איסור נעילת הסנדל, האיסור רק בנעלי אור, כך כתוב בשולחן ערוך אור החיים סימן תרי"ד. יש בני אדם שעומדים ושואלים, הרי יש נעלי גומי שהן נוחות מאוד, איך מותר לנעול אותם בתשעה באב וביום הכיפורים? הרי אסור לשים אור בתשעה באב וביום הכיפורים, אז אולי רוצים שלא יהיה לנו נוח? אלא על בסיס מה שאמרנו, אומר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, הדברים מיושבים. כשאדם נועל נעלי אור, הם מבטאים שלטון על הבריאה, על ממשלת הדומם, צומח והחי. האדם שנועל אותם מראה את שלטונו על החי, על הצומח, על הדומם. תשעה באב, יום כיפור, הם לא הזמן המתאים להפגנת שלטון. נעליים שהם לא של אור, הם לא מהחי. אין בזה את הפגנת השלטון על הדומם, צומח וחי. ולכן הן מותרות נעליים שלא נעלי אור. כך גם כן באבל שעשו בנעילת הסנדל, האיסור רק בנעליים של אור. כיוון שאדם לא מראה את השלטון, כיוון שאין שלטון ביום המוות. עד רבה, הפוך, צריך להיות במצב של הכנעה. לכן האיסור רק בנעליים של אור. אז מצד אחד אנחנו מבינים שהנושא של לחלוץ את הנעליים זה מבטא את ההכנעה של האדם. על בסיס זה אפשר להבין, למשל נעליך מעל רגליך. המקום שאתה עומד עליו זה אדמת קודש. תוריד את הנעליים, את השעשה לי כל צורכי, את השליטה, את הממשלה, כיוון שכאן זה מקום של הכנעה. לכן תוריד את הנעליים. אותו דבר לגבי בית המקדש, זה מקום של ניסים. זה מקום שהנז שם הוא טבע, הוא שגרת חיים. לכן במקום הזה של נעליך, תוריד את הנעליים, לא עובדים עם נעליים במקדש. והסבר אחר שמשלים את הדברים, 70 פנים לתורה, רק מדבר על מימד אחר, אנחנו מוצאים בספר רוח חיים של הגאון רב חיים איבולוז'ין, מה זה של נעליכם. הגוף הוא כמו נעל לנשמה. כמו שהנעל הוא רק מלבוש לקצה הגוף, כך גם כן הגוף הוא רק מלבוש לרובד התחתון לקצה הנשמה. לכן הנעל בספרי הסוד הוא משל לגוף. של נעליך מעל רגליך, תתפשט מהגשמיות. אז מצד אחד למדנו שהנעל מבטאת את השליטה של האדם, שעשה לי כל צורכי, השליטה של האדם, ולכן של נעליך מעל רגליך, תיכנע, כיוון שאתה נמצא באדמת קודש. הפירוש אחר, הכוונה היא, תתפשט מהגשמיות ותתקרב לעולם הרוח. תוריד את הנעל, מה שמבטא את הגוף, כמו שאת קצה הגוף מכניסים בנעל, כך את קצה המימד הרוחני של הנשמה מכניסים בגוף של האדם, שבמשל הוא הנעל של הנשמה. בית המקדש הוא מקום של ניסים קבועים, יש שם כל הזמן. הנס בעולם הוא דבר שלילי, כיוון שהוא חורג ממנהגו של עולם. לכן אומרים חז"ל כמה גרוע הוא אותו אדם שנעשה לו נס והצליח להניק את אותו תינוק שהיה לו, שלא היה לו שכר בשביל לשלם למיינקת. ולעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה, שמה לא יעשה לו נס, וגם אם יעשה לו נס, זה בא על חשבון הזכויות שלו בעולם הבא. ומצד שני, בית המקדש זה מקום של ניסים. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, והגמרא מסכת יומא מתארת הרבה יותר מאשר 10 ניסים שנעשו. שם הטבע הוא שיש ניסים, נורמלי שישנם ניסים. לכן בשביל להגיע לבית המקדש צריך להסיר את הנעל, להסיר את תחושת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל, להסיר את הנעל שהנעל מבטאת, מסמלת את כוח הממשלה של האדם, וגם להתקרב לרוחניות, להתפשט מהגשמיות, שזה בא ידי ביטוי בהסרת הנעל. נעל זה הגוף של האדם. להתפשט מהגשמיות, לא להעניק משקל וחשיבות לעולם החומר, אלא לעולם הרוח. ומבחינתנו, עולם הרוח זה לא מותרות. בברכת ההפטרה, תקנו לנו רבותינו לומר רחם על ציון, כי היא בית חיינו. גם באי רצון שאנחנו אומרים אחרי קריאת התורה, בימי שני וחמישי, ויש קהילות שאומרים את זה אחרי קריאת התורה בשבת מברכים, יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, לכונן את בית חיינו, להשיב שכינתו בתוכנו, במהרה בימינו. מה זה בית חיינו? בשביל להבין טוב מה הכוונה בית חיינו, נתחיל מה הכוונה כשלאדם אין חיים. כתוב בספר משלי, תוחלת ממושכה מחלה לב, ועץ חיים תאווה בעם. מי שמשיג את אהבתו, מספק את רצונו, דומה עליו כעץ חיים, שמחיה את נפש המתאווה. ומי שהוא בבחינה תוחלת ממושכה, מחלה לב. מי שיש לו תקוות, ציפיות והרבה אכזבות, זה מביא לידי מחלה. וכוח האכזבה והייאוש הוא כוח גדול כל כך. ישנה גמרא מפורסמת במסכת ברכות. ננסה לומר אותה ולהאיר בה כיוון פחות ידוע. כיוון שקשור אל מה שאנחנו עוסקים בו כעת. אומרת הגמרא, היו בריונים שהיו בשכונתו של רבי מאיר. בריונים, הכוונה היא אנשים פריצים, או פירוש אחר בורים, עמי הארץ. ובתוספות הראש כתוב שזה ליסטים ישראל, על שהיו עומדים במדבר אל הסתם את הבריות, קראו להם בריונים, מלשון בר. בר בארמית הכוונה היא לחוץ, הם היו מחוץ לעיר, ושם היו גונבים וגוזלים את הבריות. אותם בריונים שגרו בשכונתו של רבי מאיר, היו מרבים לצער אותו. היה רבי מאיר מבקש עליהם רחמים שימותו. אמרה לו לרבי מאיר, ברוריה, אשתו. ברוריה הייתה ביתו של התנא רבי חיינה בן תרדיון. היא הייתה חכמה בתורה. במסכת פסחים בדף סמך ב' כתוב שהיא למדה 300 הלכות מ300 חכמים ביום אחד. אמרה לו אשתו של רבי מאיר, ברוריה, מהי דעתך? מה היה בדעתך להתפלל עליהם שימותו? הרי אם זה בגלל שכתוב בספר תהילים, איתמו חטאים מן הארץ, כלומר גם דוד המלך התפלל על הרשעים שימותו, משם אין ראיה, כיוון שלא כתוב חוטאים, לא הרשעים, אלא חטאים, שאת המילה הזו אפשר לפרש בדרך של רק את החטאים, איתם הוא החטאים אבל לא החוטאים, או שאפשר לומר שהחטאים הכוונה לחוטאים. אבל היות שכתוב בהמשך הפסוק ורשעים עוד אינם, ואם תאמר שמה שהפסוק אומר איתם הוא חטאים מן הארץ, הכוונה היא לחוטאים, ממשיך הפסוק ואומר ורשעים עוד אינם, אם זו ההבנה שלך בפסוק, יש כאן כפילות הפסוק. איתם הוא חטאים מן הארץ, הכוונה אל החוטאים, והפסוק אומר ורשעים עוד אינם, אז אם כן, איתם הוא חטאים, חוטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, זה אותו פירוש. אבל אם נאמר, איתם הוא חטאים מן הארץ, הכוונה רק על החטאים, מובן שרשעים עוד אינם. למה? כיוון שתמו, נסתיימו החטאים מן הארץ. ובכך אין כפילות, ללא צורך, בפסוק. לכן למדה ברוריה, אשתו של רבי מאיר, איתמו חטאים מן הארץ, הכוונה היא רק לחטאים ולא לחוטאים, ואז ממשיך הפסוק ואומר, ורשעים עוד אינם, אין יותר רשעים, כיוון שהתפללנו שלא יהיו יותר חטאים. ובספר פרשת מרדכי כתב, מה הסבר לכך שברוריה? וגם הגמרא מסכת תענית חב ג' מספרת על אשתו של אבא חלקיה. שתי הנשים האלה אמרו לבעליהם שלא ראוי להתפלל על הרשעים שימותו. למה דווקא הנשים אמרו כך לגברים? התשובה שאומר בעל הפרשת מרדכי, מכיוון שהיות שאנשים גרמו למוות בעולם על ידי האכילה מעץ הדעת, לכן כעת הן רגישות יותר למוות. הן יודעות שהמוות הוא בעתיין, הוא גם בגללם, לכן הן מתביישות לבקש מהקדוש ברוך הוא שהרשעים ימותו. כמו שהגמרא מסכת ברכות מספרת ששאול היה מתבייש להזכיר את האורים ותומים, היות שהוא הרג את הכהנים בנוב. אז הבנו למה האישה מבקשת לא להתפלל שהחוטא ימות, אלא שהחטאים הם הסתיימו, התנתקו מהאדם. אבל ישנה לשון שכדאי לשים לב אליה בגמרא. באי רבי מאיר רחמי. רבי מאיר ביקש רחמים עליהם כדי שימותו. שואל הגאון בעל הנודע ביהודה, בספרו הצלח, ציון לנפש חיים. שואל הגאון רבי יחזקאל סגל לנדו הנודע ביהודה, למה אומרת הגמרא שרבי מאיר ביקש עליהם רחמים שימותו? היה נכון יותר לומר שהוא ביקש רחמים על עצמו שהם ימותו. למה הגמרא אומרת שרבי מאיר ביקש רחמים עליהם שימותו? אומר הנודע ביהודה, אמנם נכון שהגמרא במסכת ברכות דף זין אומרת שלא ראוי לצדיק שיקלל את הרשע, ומה שכאן רבי מאיר ביקש עליהם רחמים שימותו, אמר הנודע ביהודה, רבי מאיר ראה שאותם בריונים היו רשעים גמורים. על רשעים גמורים ישנו כלל שכל השפע שמקבלים בעולם הזה זה על חשבון השפע שהם יקבלו בעולם הבא, כמו שכתוב בספר דברים פרק זין, הוא משלם לסוניו אל פניו להעבידום, לא יאחר לסונו, אל פניו ישלם לו. אומר רשי, הואיל וסתם הכתוב לא פירש מהו התשלום הזה, כתוב הוא משלם לסוניו אל פניו, להעבידו, לא יהיה אחר לסונו אל פניו ישלם לו. אז אם כן, מתי התשלום הזה יחול? היות שהתורה לא כותבת מתי התשלום הזה אל סונאו יחול, דורשים סמוכים. פסוק לפני כן כתוב, כי מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה שנשבע לאבותיכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה. והוא פדה אותנו מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים, וידעת כי השם אלוקיך הוא האלוקים, הקהל הנאמן, שומר הברית והחסד, לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. הפסוקים האלה מדברים על העולם הזה, שהקדוש ברוך הוא שומר את הברית ואת החסד לאוהביו. לאלף דור, איכן? בעולם הזה. לכן מה שכתוב הוא משלם לסוניו אל פניו, מתי משלם? כמו שהפסוקים הקודמים מדברים על העולם הזה, כך משלם לסוניו אל פניו להעבידו. הכוונה היא בעולם הזה. זה נקרא שדורשים סמוכים. כלומר, אם יש לנו פסוק, ויש שם איזושהי משמעות שהיא לא מובנת, דורשים את הפסוק הסמוך, דורשים סמוכים. והפסוק הסמוך מדובר על העולם הזה, לכן גם הנתון הנעלם בפסוק שלנו, משלם לסוניו אל פניו. מתי משלם? בעולם הזה. איך יודעים? המשמעות הזו לא כתובה הפסוק, אבל היא מובנת מהפסוק הקודם, ודורשים סמוכים, לומדים את הסמיכות בין שני הפסוקים, וכמו שהפסוק הקודם מדבר על העולם הזה, כך גם הפסוק משלם לסוניו אל פניו להעבידו, לא יאחר לסונו אל פניו ישלם לו, הכוונה היא בעולם הזה. ולמה משלם לו גמולו הטוב על מעט המעשים הטובים שיש בידו בעולם הזה? כדי להעבידו מהעולם הבא אחרי שקיבל את שכרו בעולם הזה. שואל בעל המכתב מאליהו שאלה יסודית. איך ייתכן שכר מצווה בעולם הזה? הרי אי אפשר לשלם שכר מצוות בעולם הזה. שכר מצווה בהי אלמה ליקה. אז איך רשי אומר על הפסוק הוא משלם לסוניו אל פניו להעבידו, בחייו משלם לו גמולו כדי להעבידו מהעולם הבא? הרי שכר מצווה בעולם הזה בלתי אפשרי. אלא, אומר בעל המכתב מליהו, מצווה שנעשית לשמה היא רוחנית והיא נצחית, ואי אפשר לקבל את שכרה בעולם הזה שהוא עולם החומר. משל למה הדבר דומה? אדם שביצע את פקודת המלך, הוא בנה לו ארמונות פאר בשווי עשרות מאוד ואולי מיליארדי דולרים. האדם הזה גר במושב קטן שיש בו כמה בתים קטנים ושטח קרקע מסביב. מחיר המושב כולו הוא 2 מיליון שקלים. אם ייתן לו המלך את כל השטח פלוס עוד 1 מיליון שקל, אותו אדם לא יסכים לקבל את זה. למה? מכיוון שמגיע לו הרבה יותר. הנמשל הוא, אין אפשרות לקבל שכר בעולם הזה על מצווה אחת שאדם עושה אותה לשמה. כי אפילו יקבל את כל העולמות כולם, זה עדיין לא יספיק בעד חלק של מצווה שהיא רוחנית שנעשתה לשמם. אומות העולם שלא מקיימות מצוות בגלל ציווי השם, כגוי שמקיים 7 מצוות בני נוח, לא בגלל שהשם ציווה על ידי משה רבינו, הוא לא נקרא חסיד אומות העולם. אם הוא מקיים מצוות בשביל אינטרס גשמי, מאבדת אותה מצווה את ערכה הרוחני, הופכת להיות גשמית, ואז אפשר לשלם את שכרה בעולם הזה. לכן אומות העולם שמקיימים מצוות לא לשמן, משלם הקדוש ברוך הוא שכרם בעולם הזה כדי לאבדה מן העולם הבא. כך נוהג הקדוש ברוך הוא עם הרשעים, שבמשך חייהם קיימו 100 מצוות לשם כבוד או מטרות אחרות, מקבלים את שכרם בעולם הזה. היות שבגדול הם רשעים, לכן ממירים את 100 המצוות שהם עשו לשכר גשמי בעולם הזה. מביאים להם את שכרם בעולם השקר. אומר המהר"ל מפראג, למה זה? מכיוון שהם באמת מייחסים חשיבות לעולם השקר, והם בשקר מייחסים חשיבות לעולם האמת. לכן נותנים להם שכר בעולם שהוא עולם האמת שלהם. העולם הזה זה עולם השקר, עלמא דשקרא. אבל הם מתייחסים לעולם הזה באמת, משקיעים בו כל כך הרבה עמל ויגיעה. דואגים, לחוצים, לוקחים מדי ברצינות את העולם הזה, לוקחים באמת מדי את עולם השקר, לכן יקבלו את שכרם בעולם השקר, שמבחינתם הוא העולם האמיתי, הוא העולם היחיד שכדאי להשקיע בו. ולעומתם, מי שמזהה שהעולם הזה הוא עולם השקר, הוא משקיע בעיקר במצוות כדי לקבל את השכר בעולם האמת. לכן הם יקבלו את השכר שלהם בעולם האמת. היות שיש רשעים שיקבלו את שכרם בעולם הזה, אומר הנודע ביהודה, ראה רבי מאיר שאותם בריונים היו רשעים גמורים, הם הושפעו בשפע בעולם הזה. הוא הבין שהם מאותם רשעים שעליהם נאמר ומשלם לסוניו אל פניו להעבידו, נותן להם שכרם בעולם הזה כדי להעבידם העולם הבא. לכן ביקש עליהם רחמים שיעניש אותם בעולם הזה במיטה, ולא יפסילו את חלקם בעולם הבא. זו הייתה הכוונה של רבי מאיר. כך מסביר הנודע ביהודה, ועל דברי הנודע ביהודה מוסיף הבן יהוידע, הבן איש חי, איך רצה שימותו? על ידי כך שהוא התפלל לא שהם ימותו בצורה ישירה, אלא שתאוותם לא תתמלא, שהרצונות שלהם לא יתממשו, וכך הם יהיו מאוכזבים, כך הם יהיו מתוסכלים, כמו שהפסוק אומר, תוחלת ממושכה מחלה לב. ברגע שיש לאדם תוחלת ממושכה, תקווה שלא מתממשת, זוהי מחלה לאדם, זה מוות לאדם. זוהי התפילה אותה התפלל רבי מאיר על אותם בריונים. הוא התפלל עליהם שלא ישיגו את מבוקשם, ובכך לא יעשו עבירות, ובכך יתקיים בהם תוחלת ממושכה, מחלה לב. אדם שיש לו תקווה לא ממומשת, אדם שיש לו שוב פעם אכזבה ושוב פעם אכזבה, חייו אינם חיים. לכן אמרו חז"ל בגמרא, במסכת פסחים, שלושה חייהם אינם חיים, הרחמנים, הרתחנים, עניני הדעת, כל ימיהם כעס, עוגמת נפש, אלה הם לא חיים. עוד אמרו חז"ל בגמרא מסכת ביצה דף למד ב', שלושה חייהם אינם חיים, מי שמצפה לשולחן חברו, מי שאשתו מושלת עליו, מי שאיסורים מושלים בגופו. כי החיים של האדם זה כשהוא במנוחה, הוא מרגיש חי, לא בדאגה, לא בכעסים, לא במרמור, לא בעל איסורים. כל דרגת צער היא הפך החיים, כל עינוי, כל צער הוא כמו מוות. לכן מי שכובש שכר שכיר כנוטל את נפשו. הגמרא מסכת בבא קמא אומרת, מי שגוזל חברו כנוטל נפשו, מי שמלבין פני חברו הוא גם כן כאילו הרג אותו. והתוספות אמרו שהוא בייהרג ואל יעבור, כיוון שהוא כרציחה. ועל רבי ישמעאל שהוא מארוגי המלכות, עשרת ארוגי מלכות, אמרו עליו שהוא הצדיק עליו את הדין כשיצא להרג. למה? היות שפעם אחת באה אישה לשאול שאלה בהלכה, והוא ישן, והוא גרם לה עינוי. אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. שואל החתם סופר בפרשת משפטים, איך הוא נתחייב מיתה בשביל עינוי של רגע? התשובה היא, עינוי הוא דרגה של נטילת חיים. וכמו שרחמנא ליצלן, אדם גוסס, כשמעצימים, סוגרים את העיניים שלו, מי שסוגר את העיניים חייב מיתה, למה? מכיוון שהוא גרם מוות לרגע. ככה מעציב, הוא נוטל את החיים, דרגת חיים, אפילו לרגע. למדנו, כשיש לאדם צער, חייו אינם חיים. ובית המקדש הוא בית חיינו, ואמרו חז"ל בגמרא מסכת סוטה, מיום שנחרב בית המקדש אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. וגם ניטל טעם הפירות, ניטל שומן הפירות, כך אמרו חז"ל. כי אמרו חז"ל בעבוד רבי נתן, כל זמן שעבודת הקורבנות בבית המקדש העולם מתברך על כל יושביו, יורדים גשמים בזמנם. סביר להניח שרבותינו לא יתאבלו על שומן הפירות וטעם הפירות שהוא לא כמו שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים. גם לא על הגשמים, על כל המעלות הנפלאות שיש בפירות, בטעם הפירות ובגשמים. אלא השראת השכינה בבית המקדש נמשלה לנשמת האדם ששורה במוח של האדם. כמו שכתוב בספר התניא פרק נון א', מהמוח מתפשטת הנשמה לכל האיברים, כל איבר מקבל את החיות מהנשמה, והנשמה היא מקומה במוח של האדם, ומכאן היא מתפשטת לכל האיברים. וכך כל איבר מקבל את התכונות המיוחדות שלו, העין לראות, האוזן לשמוע, הפה לדבר, הרגליים להלך. זה כשהכל עובד כשורה. אבל אם רואים אדם ששרוי בדיכאון, מבינים שהגוף פועל כתיקונו, אבל קבתה איזו שהיא נורה במוח שמשפיעה על מערכת השמחה, הרגש של האדם. ואז, אמנם הגוף עובד, אבל התנועות כבדות, הפה חתום, הראש כפוף, הכתפיים שמוטות. דיכאון שלו, גם לפעמים דיכאון להסתכל בו. והפוך, האדם הבריא בנפשו. בית המקדש, כשהוא קיים, הכל חי. התפילה חיה, הלימוד תורה חי, המצוות חיות, עבודת המידות של האדם נעשית ברגש, בלהט, בשמחה, הם חיים, חיים אחרים. למה? אומר המהר"ל מפראג, כי חיים הם מיצוי היכולות של האדם. לכן הצדיקים קרואים חיים, כיוון שהם מנצלים את היכולות שלהם. והרשעים, גם בחייהם, אומרת הגמרא מסכת ברכות, קרואים מתים. לכן כשמשה רבינו ביקש מנהיג לעם ישראל, נאמר לו, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. כתב האבן עזרא, כל איש חי יש בו רוח. וחזקת והיית לאיש. כשמתחזק וממצא את היכולות שלו, נחשב לאיש, יש בו רוח, אין לו דאגות, אין לו צער, יש לו מיצוי יכולות. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, אילו רצו הצדיקים היו בוראים עולם, אלא עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. אומר הנביא ישעיהו, אומר רשי, האם לא היו בהם עוונות, אין הבדלה בינם לבין בוראם. הם היו מחוברים אליו, היו בוראים עולמות. לכן אומר המדרש, שבשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, טעו מלאכי השרת וביקשו לומר לפניו, קדוש, למה? כיוון שאז הוא היה במצב של מיצוי כל היכולות שלו. ובסוף התפילה אנחנו אומרים, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. מה הקשר בין הרצון שיבנה בית המקדש לבין תן חלקנו בתורתך? אומר הגאון מבילנה, בית המקדש הוא כולל את התורה על כל העומקים שבה. הוא מקור החיות, מקור העוצמה, מקור כל ההבנות, מקור כל העומקים, מקור כל הרוחניות. ובלי בית המקדש אין את התורה השלימה. לכן אומרים, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ואז בעקבות זה נוכל גם להגיע לשלב הבא, תן חלקנו בתורתך. והמדרש מספר שפילוסוף אחד מצא את ירמיהו הנביא בוכם על חורבן בית המקדש. אמר לו אותו פילוסוף, לא נאה, לא מכובד לחכם כמוך לבכות על עצים ואבנים. אמר לו ירמיהו, תשאל ממני כל הספקות, כל ההתלבטויות שיש לך. שאל אותו, וירמיהו האיר את עיניו בכל המבוכות שלו. לאחר מכן אמר לו ירמיהו, כל חוכמתי מעצים ואבנים האלו. בית המקדש הוא בית חיינו, הוא מרבה תורה, הוא מרבה חיים, הוא מרבה רוחניות לאין שיעור. לכן במדרש קהלת רבם כתוב, תורה שאדם למד בעולם הזה הבל היא לפני תורתו של משיח. אומר הגאון רבנו צדוק הכהן מלובלין, היא כמו הבל שעולה מהגדרה. הבל שעולה מהגדרה הוא רק תמצית, העיקר איננו. אף אחד לא יגיש את ההבל שעולה מהגדרה לאורחים, זה רק תמצית, אי אפשר לייחס להבל את העיקר. כך תורה שאדם לומד בעולם הזה הבל היא לפני תורתו של משיח. כך אומר המדרש קהלת רבה, פרשה י' א', כך מסביר רב צדוק הכהן מלובלין במחשבות חרוץ, כי בית המקדש הוא המקום שבו היה אדם מנצל את הכוחות שלו עד תום, היו מגיעים לידי מיצוי כל היכולות של האדם. וזה לא רק ברוחניות, זה גם בגשמיות. הכלל הוא, אומרת הגמרא מסכת שבת, שכהנים זריזים הם. לא רק הכהנים, גם בני חבורה שמתעסקים בקורבן, אומרת הגמרא מסכת שבת, זריזים הם. הכהנים שחטו 1,200,000 קורבנות פסח בארבע שעות, אומרת הגמרא מסכת פסחים. ובספר שבט יהודה מביא עד ראייה, עד ראייה שמספר שהמזרקים שבידיים של הכהנים היו עוברים מיד ליד והיו נראים כמו חצים ששולחים אותם בדרכם לזריקת הדם ובחזרה, בכזו מהירות הדברים היו נעשים. במקדש היה שם מיצוי היכולות הגשמיות. לכן אומרת הגמרא מסכת יומא בדף חב ג', מי שהיה מבקש לזכות בתרומת הדשן היה רץ ועולה במזבח, ומי שקדם את חברו בארבע אמות הסמוכות למזבח זכה. למה יש תחרות במקדש למי שיזכה לתרומת הדשן? כתב הראש, כל דעלין גבר, מי שחזק יותר, בעל כוח יותר, הוא זה שראוי לתרומת הדשן. יאמרו, זה לא חוכמה, כאשר לא יודעים למי לתת את תרומת הדשן, אז משאירים את זה ביד הכוח. זה נקרא סילוק הבית דין מלדון. כך לכאורה לא אמורים לדון, כך לא אמורים לקבוע מי יהיה הראוי שהוא זה שיעשה את עבודת תרומת הדשן. זה סילוק הבית דין מלדון. אלא, אומר הראש, לא כך הם פני הדברים. זה לא סילוק הבית דין מלדון, וזה לא סילוק ההלכה, אלא זה הפסק דין. הבעלים האמיתיים, הם ימסרו את נפשם, וינצחו. מי שממצא את הכוחות ומנצל אותם במלואם, כנראה שהוא יותר שייך אל ה, במקרה הזה, תרומת הדשן, ולכן ודאי יקדים את חברו ויגיע לפניו, מכיוון שבמקדש זה מקום שכולם זריזים, יש שם מיצוי הכוחות, ומיצוי הכוחות בא ידי ביטוי גם באותם סיטואציה, שמבקשים לזכות בתרומת הדשן היו רצים ועולים במזבח, ומי שקדם את חברו בארבע אמות הסמוכות למזבח, זכם, כי בבית חיינו, זה בית המקדש, האדם הוא ממצא את הכוחות שלו, לא רק הכוחות הרוחניים, גם הכוחות הגשמיים. והזריזות היא עיקר בעבודת השם. כמו שאומר רבנו ירוחם ממיר בספרו דעת תורם, על בסיס דברי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, זריזות מביאה לידי נקיות. זוהי ברייתא של רבי פנחס בן יאיר שעליה מבוסס ספר מסילת ישרים, ובגמרא מסכת עבודה זרה בתלמוד ירושלמי מובט אותה ברייתא של רבי פנחס בן יאיר, זריזות מביאה ידי נקיות. רק שבתלמוד ירושלמי למדו שהזריזות מביאה ידי נקיות מפסוק בספר ויקרא. בפרשת אחרי מות יש פסוק וחילה מכפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החי. כתב הרן, מה זה וחילה מכפר את הקודש? וחילה מלשון זריזות, כי חילה זה מלשון כילוי. אומר הרן, זריזות. לכן התלמוד ירושלמי אומר, זריזות מביאה לידי נקיות. מאיפה לומדים את זה? מבחילה מכפר את הקודש. חילה זה מלשון מהירות. כלומר, הוא עושה את זה בזריזות, זה עצמו חשוב ככפרה, וזוהי הנקיות שישנה. בעבודת יום הכיפורים עבד דם הפר ודם השעיר לפני ולפנים, העזה בין הבדים ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב. מכל אלו תלויה הכפרה במה? במהירות, בזריזות. וישנו פרק בספר תהילים, פרק ממחת, פרק שעוסק בימות המשיח, על שבח ירושלים, בבניין ירושלים, בקורבנות שיקריבו בה, ואז נזכה גם לראות בהתגשמות כל הנבואות שנבואו הנביאים. ובפסוק האחרון של הפרק מופיע, כי זה אלוקים אלוקינו עולם ועד, הוא ינהגנו על מות. כוונה שהקדוש ברוך הוא ששוכן בתוכנו, הוא זה שינהיג אותנו על מות. על מות, הכוונה היא פירוש אחד, עולמית, לעולם ועד. פירוש אחר, עד המוות. פירוש נוסף, עלמות. הכוונה היא מלשון נעלם. הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, אבל הוא נעלם בבריאה. והמדרש אומר, המזמור הזה מתחיל, גדול השם ומעולל מאוד, בעיר אלוקינו, הר קודשו. גדול יהיה השם, ומעולל מאוד בפי כל הבריאות, בעיר אלוקינו בירושלים. ובבית המקדש, כולם יראו את התפארת, את העוצמה שישנה שם. זה תחילת המזמור. סוף המזמור, כי זה אלוקים אלוקינו עולם ועד. הוא ינהגנו על מות. על מות מלשון אלימות, זריזות, כמו אותן אלמות. כמו שהתורה בספר שמות אומרת, ותומר לבת פרו, לכי, ותלך האלמה ותקרא את אם הילד. מה זה העלמה? העלמה, הכוונה היא בזריזות. כך היא העבודה בבית המקדש. הכל נעשה בזריזות. למה? אומר המהר"ל מפראג. הזריזות זה מיצוי החיים. ניצול החיים. היום מדברים הרבה על תמצה את החיים. תנצל את המירב. אומר המהר"ל, איך אתה מנצל את המירב? איך אתה מפיק את המירב? הידי התכונה שנקראת זריזות. ולכן כשהכתוב אומר וחזקת והיית לאיש, אומר המהר"ל, דבר זה ידוע כי איש נקרא כאשר הוא זריז. על בסיס זה כתב המהר"ל בנתיבות עולם, בנתיב הזריזות, על מה שחז"ל אומרים שמשה רבינו נתעצל במעשה שיטים, והורה לפנחס לקנה את קנאת השם, ולכן נהנה שלא ידע איש את מקום קבורתו. כך אומר המדרש, זהו עונש מידה כנגד מידה. אומר המהר"ל מפראג, למה זה עונש מידה כנגד מידה? כי העצל כאילו אינו בעולם, ולכן עונשו של העצל שנתעלם מהעולם. ואומר המדרש שמשה רבנו נתעצל במעשה שיטים, ולכן איש לא ידע את מקום קבורתו. מידה כנגד מידה, העצל לא בעולם, לכן עונשו שנתעלם מהעולם. בית המקדש הוא בית חיינו, הוא המקום של הזריזות של מיצוי כל הכוחות. לכן בתולדות יעקב יוסף הביא את דברי המדרש לגבי אשת מנוח, ותמהר האישה ותגל לאישה, מלמד שכל מעשיהם של צדיקים במהירות. לכן צדיקים קרואים חיים, כי הזריז הוא חי. ובית המקדש הוא בית חיינו, הוא זה שמעניק חיים גשמיים, אפילו הפירות היו טובים יותר, ורוחניים. העבודה בבית המקדש הייתה נעשית בזריזות ומשפיעה על הדור כולו, על האנשים כולם, שהיו פועלים ביתר חיות. בשיר השירים כתוב, כמגדל דוד צברך. אומר המדרש, זה בית המקדש. עוד הרשו חז"ל במדרש, מופיע ברש"י פירושו על התורה. בפרשת ויגש, יוסף מגלה לאחים שלו, שהוא יוסף, הוא שואל אותם, עוד אבי חי? הוא גם מרגיע אותם, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, אלא מי שלח אותי לכאן? האלוקים. כל זה בשביל לשים אותי כאן, לאב, לפרעה, ולאדון לכל ביתו, מושל בכל ארץ מצרים. לכן מהרו ועלו אל אבי, ואמרתם, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד. לאחר מכן הפרשה מספרת איך שויפול יוסף על צווארי בנימין אחיו, ויבק ובנימין בכה על צוואריו. אומר רש"י, ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק, בחייתו של יוסף הייתה על שני בתי המקדש, הבית הראשון והבית השני, שעתידין להיות בחלקו של בנימין בנחלת הארץ, וסופם של שניהם להיחרב. ובנימין בכה על צוואריו, הבכייה של בנימין הייתה על משכן שילה, שעתיד להיות בחלקו של יוסף, בנחלת הארץ, וסופו להיחרב. שניהם בכו, כל אחד על צווארו של השני, כמגדל דוד צווארך. המילה צוואר מרמזת לבית המקדש. כמגדל דוד צווארך זה בית המקדש. אומר המדרש, מה צוואר זה נתון בגובהו של האדם, כך בית המקדש נתון בגובהו של עולם. לכאורה, אם מדייקים בדברים, החלק הגבוה ביותר בגוף האדם זה לא הצוואר, אלא הראש. למה כשהמדרש אומר מה צוואר זה נתון בגובהו של אדם, כך בית המקדש נתון בגובהו של עולם, היה צריך לכאורה להשוות את בית המקדש לראש, לא לצוואר. אבל כשאנחנו מדקדקים בדברים, אנחנו רואים שהדברים הם מדויקים. למה? ישנה גמרא במסכת צבחים בדף נון דלד. אומרת הגמרא שהמקדש הוא לא הגבוה ביותר שישנו בארץ. ישנו מקום שנקרא עין איתם. מקום שבהתחלה חשבו לבנות עליו את בית המקדש. היות שהתורה אומרת וקמת ועלית אל המקום בספר דברים. ודרשו חז"ל שהמקדש צריך להיות גבוה מכל ארץ ישראל. בסוף בית המקדש לא הוקם עליו, אלא הוא הוקם במקום נמוך יותר. לאמיתו של דבר, בית המקדש לא המקום הגבוה ביותר. הגמרא אומרת בית המקדש היה נמוך 23 אמה פחות מתחת לעין איתם. לכן בית המקדש דומה לצוואר. הוא אמנם בגובה של האדם, אבל לא הכי גבוה אצל האדם. כך גם לגבי בית המקדש. וכתוב בכתבי החסידות שיש כאן רעיון. הראש גבוה מהצוואר, אבל ישנה מעלה גדולה בצוואר על פני הראש. הראש לכשעצמו הוא נפרד ומובדל מיתר חלקי הגוף. הצוואר הוא הממוצע, הוא המחבר שדרכו עוברת החיות מהראש אל שאר חלקי הגוף, והוא מנהיג את הראש כולו. לכן דומה בית המקדש דווקא לצוואר, כי תפקידו של בית המקדש להאיר, להשפיע לעולם כולו. ולכן היו בבית המקדש חלונות שקופים, אטומים, כך כתוב בספר מלכים, כדי שדרכם יצא האור לעולם כולו. לכן לא עמד בית המקדש במקום הגבוה ביותר, אלא קצת נמוך ממנו, כמו הצוואר, כדי להדגיש שמטרתו של בית המקדש לא להיות המקום הגבוה ביותר, הנפרד ביותר, אלא הממוצע בין המקום הגבוה לבין עולם החומר. כי בית המקדש הוא המקום הרוחני בעולם החומר, הוא הממוצע בין עולם הזה לעולם הבא. כך גם כן הצוואר, הוא המחבר בין הראש, מה שמסמל את האיכות, את עולם הרוח, לבין החומר, זה הגוף של האדם. כעת מובן למה כל אחד מהם, יוסף ובנימין, בחו איש על צווארו של השני, כי הצוואר זה בית המקדש. ומובן למה בית המקדש נמשל לצוואר. ישנו הסבר נוסף שמופיע בכתבי החסידות והמוסר. למה כתוב שיוסף בכה על צווארי בנימין, על בית המקדש בחלקו של בנימין? ולמה בנימין בכה על צווארו של יוסף, על בית המקדש שנתון בחלקו של יוסף? התשובה היא, על מצוקתו של האחר, בהרבה מאוד מקרים אין ברירה אלא לבכות. אבל על המצוקה שלך אל תבכה, קום, תתעורר, תיקח אחריות. על האחר אפשר לעזור, וישנם זמנים שאנו חסרונים וגם לעזור אי אפשר אלא לבכות. על האחר אפשר לבכות, על עצמך קום תעשה, קח אחריות, תעשה שינוי. בית המקדש הוא בית חיינו. בית המקדש הוא מקור החיות, ניצול הכוחות הגשמיים והרוחניים של האדם. כמגדל דוד צווארך, בית המקדש הוא כמו הצוואר שמחבר בין הרוח לבין החומר, הוא מקום הרוחניות כאן בעולם. עוד אמרו במדרש, למה בית המקדש דומה לצוואר? לומר שכל הזמן שעם ישראל, בית המקדש היה בנוי, צווארם של ישראל היה זקוף בין האומות. כיוון שהרב בית המקדש, כביכול צווארם של בני ישראל גם הוא נעשה כפוף. ולכן הפרשת בחוקותיי כתוב, ושברתי את גאון עוזכם, אני אשבור את התוקף שלכם. מה זה? זה בית המקדש, כך אומר לנו רשי. בית המקדש הוא בית חיינו, הוא המקום שבו האדם מגיע לכלל מיצוי הכוחות הגשמיים והרוחניים שלו. ונסיים עם מה שכתוב בגמרא מסכת שבועות בדף י. אומרת הגמרא שראש חודש נקרא מועד, שנאמר במגילת איכה פרק א', קרא עליי מועד. אומרת הגמרא שכוונת הפסוק היא לראש חודש, ראש חודש נקרא מועד, לכן נפסק להלכה שלא אומרים תחנון בראש חודש. אבל הפסוק הזה, קרא עליי מועד, הוא לא עוסק רק בראש חודש, אלא גם ובעיקר בפשוטו של מקרא, עוסק בתשעה באב. כתב הטור בשם רב עמרם גאון, כי גם תשעה באב עצמו קרוי מועד, כמו שכתוב, קרא עליי מועד, ולכן לא אומרים בו תחנון. הכתוב מכנה אותו מועד, כך נפסק להלכה בשולחן ערוך אור החיים סימן תף, קוף, נון תת. ההלכה הזו, לכאורה אומרת דור שני, יום תשעה באב הוא יום מועד, היום שבו מבקים את חורבן הבית כ-2,000 שנה, לא אומרים בו תחנון כי הוא נקרא מועד. למה זה כך? אומר האדמו"ר מסוכוטשוב, בעל אבני נזר, מדי שנה, בכל חג, מתעוררים הניסים שנעשו לאבותינו, גם ביום תשעה באב, בו נמחלו אבונות ישראל, כמו שכתוב במגילת איכה, תם אבונך בת ציון. אומר רשי, למה תם אבונה של בת ציון? רשי, בפירושו לגמרא מסכת קידושין, על הפסוק הזה, קילה הקדוש ברוך הוא חמתו בעצים ובאבנים שבביתו, ומתוך כך אותיר פליטה בישראל. אמנם נכון, חורבן הבית היה, אבל הקדוש ברוך הוא אותיר פליטה בישראל, הסקולה הזו היא עולה וצפה מדי שנה בשנה. השלה הקדוש אומר שתשעה באב קרוי מועד על שם לעתיד לבוא, שהוא יהפוך ליום חג. ובכל שנה חל תשעה באב באותו יום בשבוע שבו חל יום טוב ראשון של פסח. ביום טוב ראשון של פסח נגאלו אבותינו ממצרים, כי ימי צאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. גם במדרש כתוב שבתשעה באב נולד המשיח. לכן תשעה באב קרוי מועד. המשגיח רבי רוחם ממיר הסביר, ימי המועדים הם תקופות בהם עם ישראל מתקרב לקדוש ברוך הוא. תשעה באב גם הוא בכלל הימים האלה. היות שלפני החורבן התווכחו היהודים הנביא ירמיהו שהם ריץ אותם, דרבן אותם לחזור בתשובה. הם טענו לפניו שהם לא חוטים. לכן נאלץ הקדוש ברוך הוא לרחק את עם ישראל כדי שיכירו בחטאים שלהם וישובו בתשובה. תשעה באב הוא מועד של ריחוק בשביל להגיע להתקרבות מחודשת לאבינו שבשמיים. ובעל המנחם ציון כתב, למה יום תשעה באב קרוי מועד? כל המתאבל באמת ובתמים בתשעה באב על חורבן בית המקדש זוכה לקבל את חלקו הרוחני שנעלם מכל אחד מישראל עם חורבן הבית. יום תשעה באב זה יום עצב, אבל זה גם יום שהוא אמצעי לבניין בית המקדש הפרטי הרוחני של כל יהודי. החלק הרוחני שהיה לכל אדם בבית המקדש, האדם יכול לקבל את החלק הזה. באיזה יום? ביום תשעה באב. לכן היום הזה קרוי מועד, ולא אומרים ביום זה תחנון.
כאייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.
על גלות וגאולה עם רבה של שכונת גילו הגאון הרב אליהו שלזינגר.
בשולחן ארוך נפסק שלא אומרים תחנון ולא סליחות בתשעה באב, ולא נופלים על פניהם משום דמיקרי מועד, על פי הנאמר באיכה, קרה עליי מועד. צריך להבין איזה מועד יש בתשעה באב. כתבו על זה המפרשים שבאותו יום נולד משיח בן דוד. כך מובא בירושלמי במסכת ברכות, מעשה ביהודי אחד שהיה עומד בשדה וחורש עם שורו, פתאום השמיע השור צעקה אחת. עבר שם ערבי אחד ואמר לבעל השור, יהודי, תתיר את השור וקנקן המחרישה ותפסיק לחרוש, כי היום נחרב בית המקדש שלכם. אחר כך השמיע השור צעקה שנייה, אמר לו הערבי, יהודי, קשור את שורך וקנקן המחרישה ותמשיך לחרוש, מפני שבו ביום נולד מלך המשיח שלכם. שאל אותו היהודי, ומה שמו של מלך המשיח שנולד היום? השיב לו הערבי, מנחם. ומה שם אביו? חזקיה. ומאיזה מקום הוא? מבירת מלכה דבית מלך יהודה. כך הסיפור ממשיך שם בירושלמי. נמצא שזהו המועד שבתשעה באב. לכן כותב רבי חיים ויטל בשם רבו הארי הקדוש, שלכן נהגו בתשעה באב במנחה לומר פסוקים של נחמה, וגם לקום ולשבת על ספסלים, אף שדווקא ביום זה לעת ערב הציתו אש בהיכל ונשרף בעת המנחה. והיינו, הוא כותב, משום שביום זה נולד משיח בן דוד הנקרא מנחם. כותב על זה אחד מגדולי ישראל לבאר את הפסוק באיכה, אני הגבר ראה אני בשבט עברתו. באותו הזמן שהקדוש ברוך הוא ייסר את ישראל בשבט עברתו בחורבן בית המקדש, אני הגבר ראה אני, ראיתי אני ורוכב על חמור שהוא משיח בן דוד. ולפי זה הוא פירש את הפסוק בתהילים, כי רגע באפו חיים ברצונו. אפילו באותו רגע של חרון אף, בשעת חורבן בית המקדש, אבל חיים ברצונו. כלומר ברצונו יתברך שמו, נולד אז משיח בן דוד שנקרא חיים, כך כותב האור החיים הקדוש בספר דברים, משיח השם שמו חיים. אבל לגבינו מרבה תורה מרבה חיים, ובזכות התורה בעזרת השם גם נבשע בתשועת עולמים.
על גלות וגאולה עם רבה של שכונת גילו הגאון הרב אליהו שלזינגר.
החורבן ותיקונו עם הרב עמנואל מזרחי.
מאזינים יקרים, בשיחה זו שאגיש לפניכם בעניין חורבן בית המקדש ותיקונו, אקווה שיהיה חיזוק לכולנו. חז"ל במסכת אבות בפרק שני מתארים לנו כיצד רבן יוחנן בן זכאי היה משבח את חמשת תלמידיו הקרובים. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואחד מהם היה רבי יהושע בן חנניה. וכאשר היה מונה את שפחן, אמר על רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. המפרשים אומרים, מבורך במידות טובות, שכל העולם אומרים עליו, אשרי מי שילדה אותו. הירושלמים מתאר מה זכתה אותה אמא שזכתה לבן שהיה תנא בעם ישראל מרבותיו של רבי עקיבא. כאשר היא הייתה מעוברת, הייתה הולכת לחכמים של אותו דור ומבקשת, בבקשה, בקשו רחמים על עובר שבמאי, ואותם חכמים שלא פס יקפו ממגירסה, היו עוסקים בתורת הדיר שהפה שלהם פה קדוש, והברכה שלהם מאוד נשמעת בשמיים, עוד חכם מברך ועוד חכם מברך, שהבן הזה יהיה תלמיד חכם ויהיה צדיק ועובד השם. וכאשר הוא נולד, היא לקחה את העריסה שלו ושמה אותה בבית המדרש, והאבל